אז חזרת אליי, לכאן, למשרד הירוק.
תמיד טוב לשוב לפתח תקווה.
כן, אין לפתח תקווה, מקום טוב, מקום איכותי, מקום שאנשים בורחים מתל אביב אליו, אני מגבירה את האוזניות.
זה טוב שלפני הקלטה אמרנו, בוא ננהל שיחה שאף אחד לא ניהל אף פעם, ואז הלכנו לפתח תקווה כדבר חיובי. זה טוב.
אתה יודע שיש סלנג עכשיו של ילדים? הם חזרו לפתח תקווה, כוס אימא שלהם.
מה זאת אומרת, מה הסלנג?
יש אוהיו, שזה הגרסה האמריקאית, שזה כזה, איזה מוזר אתה, כאילו, אתה מאוהיו, משהו כזה.
כאילו מה שפעם היה כזה, לך ללפלן, עכשיו אתה מאוהיו?
כן, ועכשיו, והגרסה הישראלית זה פתח תקווה. ואני כזה, יבני זונות, נס ציונה is right there. יש לכם את שום, מה עם מודיעין? מודיעין, העיר שנראית כאילו תכננו אותה לרכבים אוטונומיים, לא?
מה, עיר החשמונאים? אם את רוצה להילחם על חיי, איך לך למודיעין?
חד משמעית, מה עם מבוא מודיעין? נשרף שם.
כשאני ארצה להפגין גבורה הירואית, אני אעבור לגור במודיעין. ואני אהיה כמו יהודה המכבי.
תהיה כזה, אני בן של טייס, קיבלתי את הקרקע במחיר מוזל.
אני אהיה יהודה המכבי של לעבוד מהבית, אבל זה יהיה אחד לאחד, אני אומר לך.
תצטרך לעבוד מהבית, כי אין שום דבר בסביבה שם.
וואי.
מקום כל כך מוזר.
כן, תשמעי, זה לא הדבר היחידי שמוזר כרגע, זה שבוע נורא נורא מוזר. אפשר לדבר איתך על איזה מוזר זה להיות בצוות שעושים לו הדסטארט?
אנחנו עושים את זה עכשיו. רגע, אז תן לי לעשות פתיח.
ואני אספר לך סיפור, לא באתי לקדם לך קידום.
אבל בכל מקרה, פתיח!
פתיח!
אני מגי,
אני זיו.
ואנחנו מרשם לבינג' פלוסי, נפגשים פעם בשבוע, לא ממש לדבר על סרט וסדרה, בקשרים תרבותיים, היסטוריים, פילוסופיים. תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, דרגו אותנו 5 כוכבים. זיו, ספר לנו על ההדסטארט שלך.
שלום, הוא לא שלי, הוא של כל המשפחה של אשתי, אבל הסיפור ב10 שניות, הם
פונו... לא 10 שניות, מיארתי כדי שאתה לא תצטרך.
אוקיי, הכל ברור עכשיו פתאום. אוקיי, בקצרה. באוקטובר פונו המון המון אנשים מבתיהם, ורבים הם עדיין לא חזרו, ביניהם מפוני הצפון, ביניהם המשפחה של סיגל שאתם מכירים מהפרקים של השיר שלנו. כחלק מהתהליך של הפינוי, כל הקיבוץ למעשה קם מחדש בתוך המלון בחיפה, והוחלט שצריך את הצגת ילדים בשבילו. למזלי הרב, אחיה הקטן של אשתי חזר בדיוק מסתול החדר אוכש לקיבוץ, הסתכל על האפונים במגע שלו ואמר, וואו, אנחנו ממש אפונים מפונים. ואז השורה הזאת החזיקה למחרת אחרי שכולם התפקחו, ואז אנשים צלולים ופקחים אמרו, זה יכול להיות כלי לא רק כדי לתקשר לילדים של הקיבוץ את מה עובר עליהם. אז אתם בהתחלה להצגה, עכשיו זה ספר ילדים שסיגל ואני כתבנו יחד עם נועה ויאיר צחורי, ובהדסטארט שבוע הוא הגיע ל-90%.
שזה מאוד מרשים.
ואם תעזרו לנו לסיים, אני אוכל to rabbit in my family face ולהגיד להם, נחשו מי הביא לנו ל-100%, הפודקאסט, הדבר שאמרתי שאין לו עתיד, שהוא כישלון, שאני מבזבז את זמני מקומצה עבודה אמיתית, אז הנה, הנה, הפודקאסט הביא לנו את המדליה.
תקשיבו, להראות להורים מה זה, זה ערך בפני עצמו, אני מבקשת שתשתפו פעולה, לכולכם יש בעיות עם ההורים שלכם, אתם מבינים.
אני גם אגיד שמגי באופן כללי לא מאוד אוהבת קידום, אבל זה באמת פרויקט שהכוונות שלו טובות וכל התרומות שלו... לא, לא, אני אומר את זה כדבר חיובי עלייך. לא כל זה ולמפרסמת. אבל זה אשכרה פרויקט שכאילו עוזר למשפחות מפונות והתרומות שלו הולכות אליהם, ואני ממש ממש בעד לעזור לנו.
אני מוכנה לפרסם כל זה, אבל אם ישלמו לי, כל עוד זה לא קשור בתעשייה צבאית, דיברתי על זה מספר רב של פעמים בפודקאסט.
אז אם יש מפרסמים שמקשיבים לנו, מגי תצמאה לכסף, כלומר לחסות שלכם, אנחנו נשמח לפרסם פה דברים.
אני אכתוב את זה בצורה משעשעת ומקורית.
זהו, אז תודה רבה על הקידום הזה.
חד משמעית.
אנחנו מפונים בהסטארט, אני אשים לינק בתגובות.
כן, ואני אשים בזה של הפרק.
תהיו פרק. יש, תודה.
ייי. אז, מה צרכת השבוע, ידידי?
צרכתי מוות לערבים, צרכתי שכולם, סתם, לא צרכתי שום דבר מהדברים האלה.
וואו, בן אדם.
תראי.
זה כאילו בגלל הנושא של הפרק?
לא, זה כי התחלנו לדבר על, כאילו, עוד לא דיברנו על ילדים, אבל כזה הנושא עולה עכשיו בשיחות כאלה.
עם ילדים שמוות לערבים?
לא, כזה שמה, מה אתם קוראים לך לצרוח, אז כזה, זה תמיד מעלה שאלות. מה צרכנו השבוע? פוקוס. אני רציתי לתת הסבר רציונלי למה הבדיחות האבא הולכות לגבור בתקופה הקרובה, כי שיחות על הבהות מתחילות. אז ההומור נרדר בהתאם. שום דבר מעניין, לא קרה כלום.
אוקיי.
אלה דיבורים.
רגע, אוקיי.
רק דיבורים.
אוקיי.
אני לא מצא פה עם הכרזות.
אוקיי.
אם כי כבר שאלת, אבל בעשר שניות, באנו לבקר את אמא שלי לפני חודשיים, סיגל שאלה אותי לאיזשהו פרויקט שאני כותב שנקרא משהו אביתר, ואז סיגל שאלה לי, תספר לה על אביתר. אמא שלי שמעה את זה, אתה בטוח שאביתר זה הילד שכבר יש לנו בתנור. מביך מאוד. אוקיי, מה ראיתי?
כן.
התחלתי לראות לראשונה בחיי את דדווד של HBO, והיא ממש מעניינת. אני לא יודע מספיק כדי לתת דעה, אבל בינתיים זה כאילו, זה השלב שבסדרות איכות נעשו בתקופה שגם היה לך הרבה כזה, כזה סדרות של כל פרק, סיפור אחר לגמרי בלי ארק.
אנתולוגיה?
לא, לא, לא. כאילו פרוסיג'ורל כאלה. אז דדווד היא כאילו סדרה לילתית עם ארק מאוד ברור, אבל באווירה ובניחוח, יש את הסדרות טלוויזיה של פעם, את כל ה... כל פרק הוא מתמודד עם איום חדש, לא נזכור הפרק הבא. אז אני חייב לומר שבגלל שזה לא סדרת פרוסיג'ור, אלא סדרה מגניבה וכתובה עכשווי, אבל עם טון של פעם, זה מצליח להיות גם נוסטלגי וגם מאתגר. אני מאוד נהנה. דיברנו לפני הקלטה שחברי יובל גרר אותי לראות הנותרים, ואני מת על זה.
The Leftovers, כן? עם... ז'אנר האנשים נעלמו לכמה שנים וחזרו?
כן, והיה מין דיבור כזה קודר בינינו של אף פעם לא ראיתי אותה, ואם יש זמן שבו אולי אני אבין את הנושא שעליו היא מדברת, זה עכשיו.
כן, אנשים נעלמים לך עכשיו, הם החזרו כי הם נעלמו לאיזה ממד אחר?
לא אמרו עדיין שנעלמו לממד אחר, ספוילר. מה שאמרו...
כי חטופים?
אני אומר, כן, חטופים. הצעת של אנשים...
אוי ואבוי! ובוי.
זה למה אני רואה אותה. כי אני רוצה להבין את התחושה שאנחנו מסתובבים איתה, ויש לי צירה שכבר נדבר על התחושה הזאת של חברה, שמתפרקת כמובן מעקבות הדבר הזה,
ומה היא מתפרקת מאוד הרבה סיבות.
כן, אבל התקסים שהם בונים במקום, אני לא יודע אם זה נבואת זעם לנו, סתם מעניין, אבל אני מתמוגג ממנה. כמו כן, לא נרחיב על כך את הדעת כרגע, אבל כמובן שאני עמוק 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 בשיר שלנו שלוש. כי מרשם לבינג' השתלט על חיי, אז אני חולק את חיי בין כאילו מייק וזובסקי לניני טייב, זה כאילו, זה השבוע שלי.
זה הפאוור קריפ שאני מעוניינת בו, כן. אוקיי, תורי?
בוודאי.
אז טכנית אני גם בז'אנר האנשים שנעלמים וחוזרים. אני בדארק, אין לה שם עברי, ככה היא נקראת פשוט.
זה צפייה ראשונה שלך בה?
כן.
של נטפליקס.
איך שפספסתי אותה לחלוטין, כן, של נטפליקס.
היא סדרת מאגי קלאסית.
כאילו כן, זה מדב, עקרונית אני לא מתחברת למדב, חוץ מתת ז'אנר אחד, מסע בזמן. אני מאוד אוהבת פרדוקסים, זה כאילו דרך חילונית מעצבנת לבלבל את המוח, אני חושבת. כאילו זה מין פיזיקה תיאורטית, פילוסופית, כאילו, אני בטוחה שיש מספרים מאחורי הדבר הזה, אף אחד לא מעניין הנוסחאות המתמטיות, את כולם מעניין כל הפרדוקסי לולאה, מה גרם למה, ואיך זה עובד, ואם עכשיו יש בכלל גורם ותוצר, או שאין, ומת על אחר הזה. סדרה גרמנית, מדב, מסע בזמן, על יונס, בחור צ'יק שמגלה, זה חצי ספוילר, שאבא שלו הוא ילד שהוא מכיר מהשכונה שפשוט נסע בזמן, ועכשיו הוא בבעיה, ואיך זה מתקדם משם. סדרה גרמנית, מורגש. כאילו, הם נותנים לך שם המון קרדיט כצופה. כל הנושא, יש המון המון לור, המון המון היסטוריה מאחורי הדמויות. אתה ממש צריך לשבת עם פנקס ולכתוב את כל הערות מאבא של מי.
שיצא העונה השלישית, אני זוכר שהוציאו תרשימים מנטפליקס. כן. למי ששכח, אז הנה.
צריך, ואז אתה כזה, לא, בעצם שיקרנו לך על קשר אחד, ואז זה אומר שטעית ארבע דורות קדימה במה שאני חשת.
איזה סיוט.
זה קצת סיוט מצד אחד, מצד שני אתה מרגיש מאוד חכם. צד שלישי יש בזה, אני אוהבת את זה.
את מרגישה מאוד חכמה, כי לך יש כוח לעקוב אחרי השטויות האלה. אני עוקב אחרי כל העלילות בשיר שלנו, אל תשימי לי דארק מול הפרצוף, לא אשרוד את זה. כן שאלה אבל שמגיעה בעקבות זה, מה יתירת המסע בזמן האהובה עלייך?
יש איזה סרט בריטי קצר אחד עם אנה פריס? שאני לא זוכרת את השם שלו, whatsoever, שמתרחש כולו בשירותים של פאב.
מגניב.
וואי, תכתבו לי בתגובות אם אתם זוכרים על הסרט, אני מדברת, הוא פשוט נורא מקסים. פשוט נורא מקסים.
כאילו התשובה הקלאסית, המיינסטרימית היא בחזרה לעתיד, שהיא תשובה בסדר? אני יודע, פרדוקסים, אבל תשובה סבבה?
לא עניין של פרדוקסים, זה פשוט כאילו...
התשובה הכיפית בעיניי היא Edge of Tomorrow. אני ממש חושב שהוא סרט מגניב. לראות את תום קרוז מת 200 פעמים החלטת הליהוק הכי טובה אי פעם, פלוס משחק המילים הכי טוב אי פעם, ויש האדם הראשון שמופיע בסרט הוא. You know it?
לא, למה שאני יודע את זה?
האדם הראשון שרואים ב-Edge of Tomorrow.
למה שאני אזכור?
כי הוא דני קושמרו.
אוקיי.
Hence, Edge of Kushmaro. ולכן, הוא סרט המסע בזמן האהוב עליי. הבהות!
אוקיי, אתה באמת גורם לאנשים לחשוב שאתם בהיריון. עם כל הבדיחות הפויות.
אנחנו בריאון עם פחמימות מבבית, אנחנו לא בריאון עם...
זה מאוד מבלבל, בן אדם. אני חושבת, מה עם בובה רוסית? לא ציינו את בובה רוסית.
שרעתי פרק ראשון.
אתה כל כך טועה. זה כל כך טוב.
אבל יש לטון של סדרות מחוצפות, שלך יש יותר כוח להם ולי
כן,
אין.
כן, אתה לא אוהב את האבי לור שיט.
אני אוהב דמויות חמודות.
אתה לא אוהב שכאילו... אתה צריך לקרוא את הבייבל של הסדרה, ולשבת עם ערך ויקיפדיה.
לא. תראי, פעם בן נופל עליי איזה דמות של לארי דיוויד, ואני אוהב אותה למרות שזה מישהו שהוא בן אדם רע.
זה לא נחשב לארי דיוויד.
אבל לבובר רציתי שתחלה כזאת של מין, האם יש לי כוח לעקוב אחרייך שכבר קיימת לי בעולם פוקר פייס? לא, אין לי. אני אראה את פוקר פייס. תודה רבה, שלום דשה.
אני חושבת שאתה טועה, בהקשר של מה הסדרה יותר מוצלחת, אבל בסדר, טוב.
את מעדיפה את ראשן דול על פוקר פייס?
בוודאי שכן, בוודאי שכן.
אוקיי.
אז על מה אנחנו מדברים היום?
על הדונם של סבתא.
ואני צריכה לפתוח את התקציר, לכו לטריילר בינתיים.
אתה יודע את מה אתה מדחיק אותנו? ואת זה שהולך להיוולד לך ילדה, ושאנחנו ממשיכים לשלם 7,000 שקל. 7,200, סליחה.
כי מה לעשות שכל דבר שעשיתי בחיים נשאר ברמת הכמעט.
יש לך מגרש.
מה? מה שאתה שומע?
ויש לנו איך להחזיר את זה?
אל תחלום אפילו.
הדונם הזה נמצא בתוך התחלות.
גלבו לך, אחי, דקו אותך.
אז תקשיב, אנחנו נגיד להם שאנחנו עושים סרט כדי להקים מאחד, אבל אין סרט, זה הקטע.
חזרנו, למה אתה מכריח אותי לשיר? אז, הדונם
של... מי מכריח אותך לשיר? אני מעורר בך השראה.
ונוכח אותך. הדונם של סבתא, או, בא לדירה של איזבאלה, אז בואו נגנוב קרקעות מיהודים. הוא סרט דוקו ישראלי. הסרט עוסק בירמי, סטנדאפיסט רך לב ורך מוטיבציה, שבעקבות ההיריון של בת זוגו, מחליט להתנחל בהתנחלות. כי מה מסתבר? סבתא רבתא לא הייתה רק חלוצה ואייקון ציוני, אלא גם רכשה דונם וחצי בגב ההר בגוש עציון לפני קום המדינה, כשעוד אפשר. דונם שעליו יושבים ברגע זה מתנחלים שבטוחים שזה שטח ערבי שמותר לגנוב. ירמי מגייס את אביו, ממנו הוא ירש את הרוך ואת הדונם, והם יוצאים למסע להחזרת הדונם האבוד. הסרט נוצר על ידי ירמי שיקבלום ואלעד אורנשטיין, אמרתי את זה נכון?
אורנשטיין נראה לי, אבל
כן. אורנשטיין, ויצא להקרנים לפני כמה חודשים.
כן, ובעיקר מככב עכשיו בפסגת טבלאות הצפיות של יס דוקו.
שזה יפה, כי יס דוקו, אחד הם בדיוק משחררים את כל השגר האחרון שלהם מדוק אביב.
נכון.
יש הרבה תחרות.
כן, אבל זה סרט שממש המון אנשים שאני מכיר, שזה גם לא בדיפול שלהם לראות מה התחדש בדוקו, טסו לראות אותו ברגע שהיה אפשר.
כי זה ירמי שיקבלום.
אבל זה ירמי שיקבלום בהופעתו הטובה ביותר בתפקיד ירמי שיקבלום.
כן, אני חושבת שמה שקרץ לנו זה שהסטנדאפ האלטרנטיבי של לפני 10 שנים, ששנינו מאיזושהי סיבה צורכים תוכן של האנשים האלה עדיין, פוגש את הדוקו, וזה היה כזה. אוקיי, אוקיי, אני רוצה לצרות את זה, אני רוצה לראות.
אבל זה כאילו, אני מבינה, יש המון תוצרים עדיין שמסתובבים ברשת ובטלוויזיה מימי הסטנדאפ האלטרנטיבי, מועדון...
המיותר של...
לא, גם מועדון הסטנדאפ של כאן 11, עכשיו זה תוצר בין כלאיים מוזר של הסטנדאפ המקורית והאלטרנטיבית. אבל כאן יש משהו שהוא כל כך עומד בפני עצמו כיצירה שלמה ומעניינת, וגם הרבה זמן לא ראיתי סרט שעורר כל כך הרבה דיונים. גם אני תוהה, וזה שאלה אולי פשוטה לפתוח איתה, האם זה סרט שאתה יכול לאהוב אותו אם אתה לא מהמחנה הפוליטי שהוא מיועד לו, לכאורה?
עקרונית, כאילו כביכול כן, בצורה יוצאת דופן לתוכן שמאלני, כי תוכן שמאלני מאוד מעצבן ימנים, אבל אני חושבת שההומניזם שהסרט מביא...
כהכללה נגיד, כהכללה תוכן שמאלני מעצבן ימנים.
כן, כי אתה יודע, התבוסתנות.
הסרט הזה, אבל אתה יודע, את קורא תיגר על האקסיומה הזאת ואומר, רגע, אבל יכול להיות שדווקא כאילו זה מצחיק את כל הצדדים, מסיבות שונות אולי, אבל...
כי הומניזם.
כן.
אני חושבת שבסוף זה הדבר שקולע, שלמרות שיש לו כביכול דעה די מוצקה לנושא הזה של מפעל ההתנחלויות, הוא לא בא לאנשים... כברגים במערכת, אלא בא אליהם כאנשים, וככה הם גם מתועדים. ובין היתר, מה הפונקציה שלהם במערכת?
לא, אבל נגיד, הרבה מהם באמת, נגיד, יש את הדמות של הבחור שבהתחלה, כאילו שומע עליו ומתעצבן עליו, שהוא בלקין, שהוא בנה פאב בעצמו, וכאילו כעבור שתי סצנות הוא מבין שזה יכולת מדהימה שאין לו, והוא בא ומבקש שהוא יבדל לו את ההתנחלות.
מעבר לבא ומבקש שיבנה לו את ההתנחלות, הבן אדם הוא החונך האישי שלו בתחום הטרלות השטחים סלש מיית מאחזים.
הוא גם החונך שלו בתחום אימוץ הגבריות חסרת האשמה.
בלי היהודי השם. מה אתה חושב על המושג הזה?
המונולוג הזה של בלקין לדעתי, יכולתי לשמוע את הלב של מאות אלפי גברים צונח בזמן הצפייה בו, כי הוא קולע כל כך מדויק לאיזושהי תרבות התנהגות מתנצלת שיש... אני אגיד לנו, אבל ברמה האישית, אני הזדהיתי עם זה כאינדיבידואל, שכאילו כל הדברים האלה שהוא מתיח בירמי שהם לא מספיק להיות גבר בעיניו, אני כזה, אהה, מכאיב, אהה, תמשיך, מעליב מאוד, אוקיי, כאילו, זה נורא נכון, הפער בין האנשים, ואגב, אפשר גם להוציא את המגדר מזה, הפער כן. בין האנשים במדינה הזאת שפשוט מוכנים לעשות הכל, הכל, וכל הדעה שלך על הזין שלהם, בין האנשים שכאילו מודדים כל צעד שלהם.
אני אגיד לך מה העניין שזה בעיניי, לשלוף מן הקבר את הדיון, באמת אחד הכי ותיקים שיש פה במדינה, בין היהודי הגלותי ליהודי הארץ ישראלי, זה דיון שהוא מונצח הכי חזק והוא הלך בשדות, ששם מראים את אוריה, ארץ ישראלי הבלונדיני החזק, שבסוף יש מצב שמתאבד בצבא, סליחה על ספוילר. וזה פחות או יותר אותו דיון. האם אתה היהודי הגלותי של דין מלכות הדינה, ואתה עושה מה שאתה אמור לעשות, ואתה מנסה יותר מדי לא לזוז כדי שלא יהיה פוגרום, ואיכשהו עדיין תגמור עם פוגרום, ליהודי הארץ ישראלי עם החרב שנלחם, שיש לו ארץ משלו, שיש לו את כוח משלו, זה לא דיון שלנו, זה דיון של סבא שלי, ניצול השואה, שאשכרה היה היגיון בלנהל את הדיון הזה, לנהל אותו היום. באמת, זה כמו לשלוף את הדיון הדתי, אבל לנהל אותו לא על מלגות ופיתוח פריפריה וכאלה, אלא על האלטלנה. וסלחו לי, סלחו לי כולם עם האלטלנה. אתם יכולים לדחוף את הספינה הזאת לתחת שלכם. זה לא מעניין אותי. מה יש לך להגיד זה מה קורה?
הייתי ממש שמח לראות דרמה יומית על האלטלנה, זה בתור התחלה. אני חושב שיש פה כל כך הרבה מה לעבוד. היוצרים של פלמח, היוצרים של פלמח, חבר'ה, עוד משהו לבטור. מה אני חושב? אותי הכי מעסיקה השאלה של האם החיפוש אחר קבוצה מייצגת הוא טעות מלכתחילה, כי בסרט הזה, אז החבר'ה שהם כביכול הכי ישראלים בהתנהגות שלהם, הם המתנחלים, שזה כבר מעניין, כי המון פעמים הם בדיוק אלה שכביכול מואשמים בגלותיות.
או, פתחת הדיון. אפשר לעשות סייד קווסט? מה קיצוני בעצם? בקיצונים, הכי קיצוניים של הציונות הדתית, או הכהניסטים, מה קיצוני בהם? הדיון, אז הדיון שאני מתנגחת פה עם עצמי זה, האם זה המשיחיות, הפן הדתי, או אם זה הציונות, הפן הציוני, כי ציונות דתית, המקף זה האירוע, אוקיי? וככל שהשנים עוברות, אני יותר ויותר משתכנעת שזה דווקא לא הפן המשיחי, אלא זה הפן הציוני, שהם מין אולטרה ציונים כאלה.
כן.
שכאילו, הרי מה התדמית שהולכת בראש של של הקיצוניים שבקיצוניים, לא בני משפחתי כמובן, הקיצוניים שבקיצוניים, זה תפיסה שהיא דבר ראשון ציונית, דבר שני דתית, באיזשהו אופן פרדוקסלי, מבין מה אני אומר? זה כאילו הדבר האחרון שהיית מצפה.
אני חושב על מה שאת אומרת פה הוא נורא חשוב, כי מה שלפני 70 שנה, הסבים שלי עשו בחומה ומגדל, כי להם לא היה בית, והיום באים המתנחלים ואומרים, גם זה הבית שלנו, גם בוא נשב,
וגם אז היה כפר פלסטיני.
ההבדל העיקרי זה שלצורך העניין האמונה של סבא שלי הייתה בתנועה הציונית ולא לאו דווקא באלוהים, אבל מבחינת המהות, הדיון הקבוצתי הוא גם מה שהופך את השיח על הסרט בעיניי לפעמים לפחות מעמיק ממה שהוא יכול להיות, כי הדפוס אופי הישראלי הזה קיים בכל הקבוצות, גם בשמאל, גם במעמקי אשכנזי, הגרועים שבישראלים, ובתור מי שישב בתור קלדן עשור בבתי משפט, לא ראיתי קבוצה שבה לא היו אנשים כאלה. זה אופי, וזה גם אופי שנקל לבלבל אותו בין אני עומד על העקרונות שלי לאני מפלצת בהמית וחסרת התחשבות. זה מאוד מחליק בקלות לשם.
זה מין, כאילו כקבוצה, אני שוב חוזרת כקבוצה, כי אגב אני חושבת שהקבוצה היא הציונות, יסלחו לי כולם. כי אני חושבת שאנחנו מנסים לשים פה איזה גבול, שהוא מאוד מאוד קשה לנו לשים, כאילו כשאנחנו מנסים באמת לעשות הניתוח ההיסטורי ולהסביר, רגע, מה בעצם ההבדל בין חומה ומגדל לתנועת ההתנחלות? אנחנו מבינים שכאילו, ההבדל המהותי הוא השנה, וכמה נוח אנחנו מרגישים עם זה. וזה שובר אותי. זה שובר אותי, כאילו, כי זה בסוף קרב של נרטיבים, ולא קרב על מעשים ועל היסטוריה ומה באמת קורה וקרה.
אבל המבוא לצפייה בסרט הזה לדעתי הוא בדיוק מהמקום של, אני לא צריך להסתכל עליהם בתור, אוקיי, אירמי מגיע מתל אביב, אז הוא מהקבוצה שלי, והמתנחלים מהקבוצה האחרת. כמו שאמרת, יש פה משחק אחר. שאני משחק הרומניסטי, והוא הרבה יותר מעניין וגם פתלטל, כי כמעט כל הדמויות בסרט הן מאוד מאוד אהיבות, ואתה רואה בהם צדים רכים, גם דמויות שכביכול שמאלני היה אמור להציג אותם בצורה מעליבה, היה נערך נגיד סתם, אני זורק את שי גולדן שכביכול עבר ל-14, אז הוא כאילו מהאויב, אבל שי גולדן מושג בסרט כמישהו דווקא די נבון, הוא אחד היחידים שעולים על הטריק, הוא ממש אומר בפורשות לאירמי ולאבא שלו,
יושב צלצול מהמחשב, למה זה קורה לי? סליחה, תתעלם.
הכל טוב.
תמשיך.
This is live. אירמי ואבא שלו כאילו ממש עומדים כאילו להיחשף שנייה בטלוויזיה, ואז כרגיל אבא של אירמי מרדים את מי שעולה עליו עם אוכל טעים, שזה אחד המוטיבים החוזרים המעולים של הסרט.
לאבא של אירמי יש צ'יט.
אין עסקה שדדי שיק לא יכול לפתור באמצעות עוגה או מאפה, זה באמת מעולה.
אוקיי, אז אבא של אירמי שהוא בעצם משחק את מפיק הסרט, והוא ממש עולה איתו לקרקע.
בוא אפילו נחמיר את זה. דדי שיק, אבא של אירמי שיק, מגלם את אבא של אירמי שיק, שמגלם מפיק. כי כל מה שקשור ספציפית בעלילה של אבא של אירמי מרגיש כמו החלק הכי מתוסרד בסרט. אבל
הוא לא מתוסרד, אני חושבת שזה באמת...
אני לא חושב שהוא עד כדי כך נדלק, נראה שזה ממש נעשה כדי שיהיה לסרט הזה סיום מגניב, אבל כאילו...
אני חושבת שהוא בעיקר נדלק על החוויה, רגע, אנחנו רצים בנושאים! הוא שף. שף, כאילו, הוא מין כזה, כמעט, היה לו צ'אנס להיות המגה שף.
אם מגדיר את זה כמשפחה של כמעטניקים בסרט,
כן,
אתה מונח
שם... למרות שאני מתקשה מאוד לקבל את זה ככמעטניקיות, כי אני כזה נשמות. יש אנשים שהם למדו בקורדון בלו ולא היה להם
את רגע, רגע, בטלוויזיה. רגע, אבל לפני שנייה התחייבת לאמפתיה, אז אתה עמדי במותג שלך, גברת.
אני אמפתית?
אנחנו מדברים פה על ההרגשה הפנימית.
כן.
אם, הוא מדבר על אבא שלו ועליו כאנשים שחווים
בסדר,
את חייהם ככמעטניקים.
בסדר, גם שי עגנון חשב שהוא לוזר. זה, מה אכפת לי מה הוא חשב? כאילו לא היה לוזר. ודם היה מועמד לנובל.
אם האב או הבן שיק מאזינים לנו, זה הייתה, הושבתם לעגנון עכשיו, קחו את זה לאיפה שאתם רוצים, אבל נראה לי שזה דיבור טוב.
כן, אני חושבת שהתחושה הפנימית של בן אדם, לגבי כמה הוא הצליח או לא הצליח, זה לא מד לפאקינג כלום, כי בן אדם, הערך העצמי שלך בדרך כלל, או שאתה במינוס או שאתה בפלוס, וזה לא... או שאתה יותר מדי תופס מעצמך, או שאתה מעט מדי תופס מעצמך.
מה, אבל מלא מהשיחות שלי ושלך, זה על משהו שאחד תופס כווין, והשני תופס ככישלון. זה, ובדרך כלל זה כאילו...
זה מה שאני אומר, אתה בפלוס או במינוס.
אז אני אומר, דווקא הדבר שהוא מדבר עליו, על התחושה הזאת שמין, אף פעם עשיתי משהו עד הסוף, שוב, מאוד מוררת הזדהות, העשר דקות הראשונות של הסרט הזה, תפסו אותי ואת סיגל בקטע של לקדו אותנו, לא יכולנו לזוז ממנו עד שהוא יסתיים. היינו כל כך מוכר מושקעים בפנים, אז אישהו כאילו שהוא ערוך ומצחיק והוא מעולה.
אז שני הכמעטים.
הכמעטניקים בדיוק, והתחושה הזאת של...
זה כמעטים, יש סלנג, הוא טבע לא על ידי הפודקאסט הזה לצערי.
אנחנו נאמנים לסרט. בכל מקרה, אתה מדבר על העלילה מפורשות?
כן, אז מתחזים למפיק ובמאי של סרט עלילתי הראשון כביכול שמצולם בשטחים, זה לא הסרט העלילתי הראשון שמצולם בשטחים.
לא, צולמו כבר קודם.
הסרט של שנות ה-90, ברח לי השם שלו, הללויה.
לא,
ההילולה, וואי, אלוהים אדירים.
ההילולה, אני יודע שהוא הושקע כספית על ידי קרן שרון.
לא, 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 אבל הוא ממש...
הוא צולם בשטחים?
יש קטעים שלמים שם בשטחים, חד משמעית.
אוקיי.
כן, לא משנה. וכביכול מצלמים סרט על העלייה לקרקע של הסבתא.
כן.
כדי להשתלט על השטח.
כן, ולאט לאט גם קורה משהו מעניין ומאוד ישראלי. אין כמעט סצנות, אין בכלל סצנות של ביג ריביל. כלומר, אף פעם לא מגיע מישהו ואומר להם, אתם המצאתם סרט ושיקרתם לי. אבל בתוך השיחות שלהם לאט לאט עולה שוב ושוב העניין של יש לנו פה דונם, ואנשים מסביב קצת מתחילים גם לקלוט ולהבין את זה, אבל כאילו זה לא ביג דיל, כי זה סנטימט שהם מאוד מתחברים אליו, אז הם לא רואים שום דבר בעייתי בזה.
זה מעבר לזה, אני חושבת שהם רואים את זה כווין שהוא רוצה את זה. עצם העובדה ששמאלני, סטנדאפיסט מתל אביב,
בא ואומר שטח פה אני רוצה.
זה שלי, תחזירו לי, הבני זונות. אז זה בעצם אומר, אתה אומר שיש לי משהו ששווה לגנוב, זה לא סתם שטח מאפן שמסבך אותנו בצרות, פתאום זה כן הרס תרבותנו, אוקיי, אוקיי. עכשיו זה משבר נדלני שהוביל אותו לשם, כן?
וגם ההבנה שכאילו, בוא'נה, יש לי ירושה אחת ואני לא יכול לגבות אותה.
לא, מוכנים, שים לב שאגב, כולם מכירים בזה שהשטח שייך לו, שזה מרתק בעיניי.
כן, אבל כולם מכירים בחוק שאומר שזה לא משנה שזה שלו.
בדיוק בגלל זה מכירים בזה שזה שלו.
כן, כן, שטחים לפני המנדט, אז בכל מקרה של המדינה עכשיו, ידעת מה שהיא רוצה.
כל הנושא הזה של קושן, קושן זה מסמך בעלות מתקופת פרה-מדינת ישראל.
מה, עותמנית?
בדרך כלל עותמנית, נדמה לי שזה עדיין קושן גם במנדט, אל תפסו אותי במילה, זה אירוע משפטי שהוא סיוט.
בסרט מכנים את זה גם באמת קושן, זה המונח שמשתמשים בו.
כן, זה טאבו של פעם, וזה... תקשיב, כל בשמאלנות אתה שומע על זה הרבה פעמים, על הנושא של קושן, כי כל הנושא של מי היה הבעלים של הקרקע פה לפני 48, זה ליבת האירוע של הסכסוך הישראלי פלסטיני, אפשר לדבר על זה עד אינסוף, לריב על זה עד אינסוף, ובוודאי שזה אירוע משפטי.
אחד הרגעים הכי מצחיקים בסרט זה הרגע שבו ירמי הולך לעורך דין הערבי, וכאילו, הוא אומר לו, אתה, ואני שם מספר אחד בלהחזיר קרקעות, הוא אמר, כן, אבל זה לא טוב על הפרצוף שלך, שאני זה שייצג אותך, אתה דפוק. כך עורך דין יהודי. לא חסרים כאלה.
ועדיין דודה שלו אומרת לו, אל תעסק עם הסיפור הזה. אל תעסק עם הסיפור הזה. ואגב, לא אומרים לנו באמת למה, כי יש שני בגצים תקדימיים, שקובעים בעצם שהקרקע לא שלו, ושלא מגיע פיצוי.
אני חושב שלא רוצים בכלל לעלות לשיח הציבורי את העובדה, שיש מישהו יהודי שרוצה לדרוש את הקרקע שלו כדי תן לגיטימציה.
והוא לא יכול בשם ערך השוויון עם הערבים.
אבל ברגע שזה הופך להיות נגיד כותרת רצינית ולא סרט מצחיק שאסופת אנשים רואים בביתם, זה יכול להיות פתח אשכרה לדיון ציבורי יותר מחמיר. כמובן שגם סרט מראים לנו שהסיבה שהוא לא יכול להחמיר בכל מקרה, זה כי יד הברזל שלנו כרגע כל כך חזקה של המנהל האזרחי, שזיבי מישהו משיג משהו. זה גם הדמות הכי לא חיובית בסרט, הדמות הכי מצומצמת בסרט, זה הדמות של... או ראש המנהל האזרחי שהוא...
היא לא בדיוק לא חיובית, זה מה שמרתק בה.
תראי, כי בכלל מעשים הוא כביכול גם קצת עוזר לי, רמי, אבל...
כן.
הדבר שהוא אומר, ועזי זה, זה הטון שבו הוא מדבר. הטון הכי ישראלי בסרט, הטון הכי אגרסיבי בסרט, שאומר, זה מה שאמרתי וזה מה שיהיה, זה הדמות הזאת. אז כמובן שזה שאין לה פרצוף, כי לא מראים לנו אותו, זה מאוד עוזר. אבל מעבר לזה, גם באופן שמדבר איתו בטלפון בשיחה הראשונה, הוא אומר לו, עיר מיכל, אז בוא נגיע לזה כבר, כאילו...
כן, הוא מבין לגמרי מה הוא רוצה.
הוא מבין מה הוא רוצה, ויותר מזה, כאילו, אין לו זין לכל מה שהוא לא התכלס. אבל בטוחה שהוא הולך לתלות אותו, ואז מבינה שאין לו סיבה לתלות אותו, כי מבחינתו עיר מי הוא כזה...
זה אולם לחלוטין.
לא, השטח שלהם והם הם כאלה זבובים קטנים אל מולו, מה אכפת לו לשמוע אותם בכלל?
יש לו, הוא בעצם הנציג מטעם הממשלה לבעלות של כל הקרקעות האלה, לא משנה הבעלים של מי.
זה דמות שהדרך אליה, לפי הסרט לפחות, היא דרך צללים כזאת.
כן.
אתה לא רואה את החוטים הממסדיים שמובילים לאדם הזה, אתה לא יודע מה הזהות שלו, שזה מטורף.
תקשיב, גם אין שירות לקוחות לגוגל, כאילו, אנחנו מוקפים בהרבה, אנחנו... עכשיו אנחנו חווים את זה גם בחברה המסחרית. למה אמרתי גוגל? כי גוגל, אינסטגרם, פייסבוק, כל אלה, אין להם ממשק אמיתי עם הציבור. ממשק היחיד שלהם עם הציבור זה המוצר עצמו, ושתזדיינו. אז זה אותו דבר מהבחינה הזאת של המוסד הספציפי הזה. אין לו נציב פניות הציבור. זה בכוונה. אגב, הבכוונה, מה כל כך מרתק? וזה, זה לא ברור את מי זה אמור לשרת, כי זה לא תמיד משרת המתנחלים. כאילו, זה מין כזה, זה משרת המדינה.
כן, אבל שוב, את לא יודעת מי בדיוק, אני אדם האחרון לדבר על זה, אבל מבחינת ידע. למרות שהסרט הזה, הנה קטע, לא ציפית ללמוד משהו.
לא.
זה היה בעשיר בצורה מטורפת.
כן, כן, ממש את כל הנושא של המשפטיות, המשפטיזציה, הערכים החברתיים, הוא ממש לחד את זה ליצירה אחת.
עכשיו יש לו גם שתי שפות שבהם הוא נוקט כדי להדגים לך את זה, אחת את התרשימים שהוא עושה בכתב יד שהם מקסימים, והשני זה האנימציה, שזה ממש נחמד.
שעשתה אסיה, תזורי שמשפחה.
איינשטיין.
איינשטיין, תודה. בת זוגו.
כן. באופן כללי, אחד הרגעים הכי טובים בסרט, אסיה באופן כללי, היא הדמויות הכי טובות בסרט.
חד משמעית.
כי היא מגיעה ממש, הסצנה שבה היא צוחקת, זה אחד הסצנות הכי טובות בסרט, לחלוטין.
היא מגיעה בעצם בפעם הראשונה לשטח שהם נמצאים בו כבר תקופה.
כבר כמה שבועות, כמה ימים.
כן, פחות או יותר בתנאי שטח נוראים.
והיא רואה מאחז כאילו עם סטיקרים ואת כל האווירה, והיא פשוט צוחקת את זה 20 שניות. וצריף
שהם בנו, שנראה כמו בתמונה המקורית של הסבתא.
ממש, ממש, ממש מקסים. אגב, הקאט הכי מצחיק בכל הסרט זה הקאט בין הסבתא שאומרת שבוא לא ניגע בזה עד על גופתי או משהו כזה, ואז קאט ללוויה שלה שזה...
הדודה, שהיא דוקטור למשפטים.
הוא בן ישראל קראו לה?
יש מצב, לא בטוחה.
סליחה אם תהיתי בשם. חבר שלי שגררתי לראות את זה יום למחרת כבר עוד פעם אצלי בבית, אז כאילו הוא היה כזה, למה אתה מראה לי? לפני שהסרט התחיל כולה עליו כלום. אמרתי לו, פשוט תראה, זה מדהים. ואחרי זה 8 דקות הוא כזה, אוקיי, אוקיי. ואז כשהגיע הקאט של ההלוויה, הלוויה, הוא אומר לי,
כן.
וואו, אני אומר לו, כן, כן, הוא מאוד חכם, הוא פשוט לא בשוויץ בזה, נורא בער. סרט מעולה, ממש.
יש משהו, חוץ מהנושא של אתה יודע איך בדיוק עובד, סליחו לי כולם, כן, זה סרט כיבוש. זה נורא, זה ממש סרט כיבוש, כאילו, זוות טנטורה, whatever, זה באותה קטגוריה, שזה הזוי, זה הזוי. זוות ג'נין ג'נין באותה קטגוריה.
אז היה לי ריב עם חבר על זה, בדיוק מהשיחה מה שלנו מההתחלה. היה לי ריב עם חבר שהתחיל לפתוח על הסרט ולהגיד עליו דברים רעים. עכשיו, החבר יצא והוא חובש כיפה, לא מעבר לזה בשום הגדרה, אבל בוא נאמר, הרבה יותר פמיליארי לנושא ממני. הוא גם מהאזור יחסית.
כן.
ותוך שאנחנו רבים, אני אעשה לו כזה, תגיד, יש מטע שאנחנו רבים, יוני, כאילו, אתה גם פשוט מחזיקי בדעה פוליטית אחרת משלי, ואנחנו מבקרים עכשיו ויכוח שהוא לא הוויכוח של הסרט בכלל.
אבל זה לא רק דעה פוליטית, זה מה ש... למה הנושא הזה כל כך רגיש? כי בסוף אתה רב עם אנשים על הבית שלהם. כאילו, מבחינת המתנחלים, אנחנו קוראים להם המתנחלים, קוראים להם מתיישבים, והם באמת רואים את זה ככה, וזה הבית שלהם, והם בנו שם משהו, במשך עשרות פאקינג שנים, חלק גדול מהשנים האלה, באישור ועידוד של המדינה.
אגב, אני יכול
להגיד לך... זה למה הדיון הזה הוא כל כך קשה.
וגם כי מהצד שלנו אני אגיד שבאזור שבו אני גדלתי, בהתנתקות, נרשמה שמחה לעד. לא היה...
כן, זה די נורא.
לא הראינו כישראלים באותו זמן הרבה אמפתיה כלפי האנשים ש...
הייתה אמפתיה כלשהי, חוץ ממש בימים האחרונים של הפינוי עצמו, שהיו תמונות מאוד מאוד קשות.
אני גם זוכר רק שהמקומות של האמפתיה היו הפוכים, שגיד, היה איזה סיפור שבאו כמה חיילים לפנות איזה בית, והבחור שגר בו, אב הבית כזה, הביא לאחד החיילים מדליה שלו מאיזה מלחמה.
אוטש.
בקטע של כאילו, אני שירתי ועשיתי את עבודתי, אתה משרתי ועשיתי את עבודתך. כאילו, אני מבין את זה.
וואו.
זה היה, ואני זוכר שבסביבה שלי באמת היה זה משהו כזה של טוב מאוד, שאני מוצאים משם. ויש איזשהו הבדל, שוב, שאני, אולי הבדל דודי בעיניי, אבל ההבדל בין מהי דעתי הפוליטית, לבין איך ראוי לנהוג ולהגיב כלפי בני אדם כשהם בשעה קשה.
אתה יודע מה? סלחו לי כולם, זה גם עניין פוליטי, כאילו, אם אתה, העניין שלך זה שכן יהיה פינוי, להתייחס אליהם חרה זה לא עוזר לאף אחד, ודאי לא שהם בני עמך, והם באים, התיאוריה שהם מגיעים משם, לגור לידך. מה הפואנטה? תשמח לידו, זה יעזור. כל חרה. אני לא יודעת, אני מרגישה שהנושא הזה כמעט בלתי אפשרי להתעסק בו, מי שקבלום כן מפצח שם משהו, פשוט בזה שהוא, יש בו משהו נורא שווה לב. קצת מזכיר לי את הדוד של המדריך לחיים בניו יורק.
זו רק לסדרה, אבל שלא שרדתי יותר מפרק שלה, כי משהו בזה עייף אותי. כאן ההרגשה היא שאם יש ליוצרים חיבה להתחכמות, הם ממש מסתירים אותה טוב רוב הזמן. יש נגיד קטעים שמעמיקה בהם 5 שניות, אני מבינה שזה התחכמות בשבילנו ולא בשביל...
אני יודעת איך אני אסביר את זה. זה יאיר אגמוני. יאיר אגמון, היוצר שעושה את הסדרה של הטרמפים של כאן.
הטרמפיסטים?
הטרמפיסטים.
אוקיי.
והסופר, יש לו גם במקור ראשון וגם את ספר האקסיות הוא כתב. אוקיי. הוא מין דוד כזה שכאילו אמפת מוחלט. אמפת מוחלט. זה כזה, הוא פוגש בן אדם, הוא מזדה איתו. הלב שלו שם. הוא כאילו, העיניים שלו תמיד מנצנצות. זה אווירה כזאת. וירמי שיקבלום, עם כל האוקצנות, והוא גם שם לך על השולחן מיד שהוא שמאלן. כן, ממש בתמונות הראשונות של הסרט, אתה מבין שהוא שמאלן. אבל זה לא אישו, כי הוא פוגש אנשים. זה מה שלדעתי עושה את הדיון בסרט לטוב יותר, ולא פשוט סרט כיבוש ג'נין ג'נין טנטורה.
כן, גם כמה מהדמויות שכביכול התמורה האידיאולוגית להתקשות איתם, הם הדמויות שאתה הכי נהנית לראות.
בלקין!
בלקין,
נכון. בלקין, יא מלך!
הסביע, הסצנה שבה פינצ'י מסביר לירמי ולדדי איך מבקשים כסף משר. פינצ'י הוא דמות מדהימה בסצנה הזאת.
הוא דמות מדהימה.
ואתה אוהב אותו כי הוא בא לעזור להם והוא לא חייב.
הוא לא רק לא חייב, הוא מסביר להם איך דברים עובדים.
כן, הוא ממש חונך אותם בטריטוריה בגלל החוקים פה אחרים תעבדו לפיהם. כמו כן, אם...
איך הוא אומר להם שר שבא לפה ולא ביקש את הכסף, הוא לא יודע מה הוא עשה פה באותו יום.
ממש. ואז כאילו גם, עם כל הציפייה הבאמת מעולה שזה בונה, מגיע יוהז הנדל ומתנהג כמו יוהז הנדל, ופשוט...
כן, זה כלום, נכנס איש, כלום.
כל כזה, כאילו גם, הסרט גם, הוא כך לא מתעכב על דברים יותר מדי. נגיד, הם מרימים במשך מלא איזה יום מבאס ומבהיל, הצגה שלמה בשבילו, שבדיעבד לא היה בשום צורך, כי זה על הזית שלו!
שום דבר.
לא אכפת לו מה הם
הוא
עושים.
הוא בא לעשות את 3 צילומים לפוסט לפייסבוק וללכת.
אפילו לתקוע מסמר על זין לא תוקע, באמת, זה כן. פשוט בא...
הוא באמת בא לשמוע מה הם רוצים, כאילו לשמוע, אתם רוצים כסף?
בצורך העניין, האם הדמויות שבמסגרת ההיררכיה אומרות לעורר בך הכי הרבה סלידה בסרט, ראש המועצה של גוש עציון היא דמות הרבה יותר מעניינת ומורכבת מיועז הנדל. יועז הנדל מגיע ומשחק את הפוליטיקאי הדביל. ראש מועצת גוש עציון הוא באמת בחזקת מים שקטים בסרט הזה. כי זה מישהו שבמפגש הראשון שלהם איתו, הוא מאוד, כי הוא מיד מבין דקת עם הדונם, אבל יש בו משהו מאוד חבוד יחסית ומקליל וזורם.
אנחנו מפספסים עוד משהו.
מה?
מדובר באיש מתון. זה משהו שכאילו הסרט קצת מפספס, אבל הוא מביא את זה מין, הוא מביא את זה בסאבטקסט, הוא לא מפספס, אז סליחה.
לא, אני חושב שבהפך הוא מתחיל איתך מההגדרה של אם זהו ראש מועצת גוש עציון ועד הצופה השמאלני, את אומרת, אוי לא, האיש הזה.
כן, אבל מבחינת, כשדיברתי קודם על כהניסטים, מבחינת הכהניסטים, הבן אדם בוגד שמאלן שזורם עם המערכת, כן?
כשרואים אותו גם בסוף מדבר בטקס במיקרופון, והוא אומר לירמי שזה בעצם מה שקרה פה, שהוא מבין עכשיו איך הם מרגישים,
הוא באמת מבין.
הוא באמת מבין, הוא באמת מבין, ובית, זה מישהו שהוא חד רצח.
כן.
אז מישהו מבין מיד של אירים יש קרקע פה. הוא מבין את הסיטואציה, בעומק שלה. אז יש הבדל בין הראשי מוסדות שיש להם את הפלפל המקומי, לבין ראשי המדינה שהסרט הרבה יותר נראה לי מתאב אותם, או לא מעוניין בלהרכיב אותם בצורה מעניינת.
כאילו, אני לא יודעת, כי הרבה פעמים התחושה שלי... כשמדברים על הנושא הזה, וגם בסרט הספציפי הזה, כשמדברים על הנושא של יהודה ושומרון, זה שאנחנו באים בטענות לאנשים שניהלו את מלחמת ששת הימים. כאילו, שכזה קבענו משהו ב-67, כאילו כזה קבענו אותו כזה חצי בלגן, לא היה לנו ברור מה אנחנו רוצים, לא רוצים, קבענו מין סטטוס קוו הזוי כזה, של כזה יש חוק צבאי, אבל הוא מבוסס על החוק הירדני, משהו הזוי, כאילו, ואנחנו עכשיו ב-2024, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, ואנחנו אפילו הצלחנו להחליט, אגב, את ההחלטה אפילו הימנית על האירוע, שזה לספח. כן? אפילו את זה אנחנו לא מצליחים להחליט. ובמקרה הזה אנחנו באים בטענות, למי שניהל את מלחמת ששת הימים.
אז שוב, כשאני רואה את הסרט, אני לא מרחיק לכת במחשבה עד כדי כך, אני כאילו נתקע על הסיטואציה של, באמת? זה ככה? והממשלה סבבה עם זה? כאילו...
זה לא... כאילו, יש את האנשים שמתכננים את זה, אבל זה לא אנשים שהיית מצפה, זה לא שהקבינט יושב עכשיו ומחליט איך לאט לאט להשתלט על יהודה וש... זה לא כזה.
השאלה היא, אוקיי, אני אומר משהו מזעזע, אבל בכוונה, בסדר?
סבבה, כולם לזכור, אני שמאל ציוני, אני בעד אנשים מתונים, הכל טוב, כן. סליחה, הייתי, הרגשתי צורך בדיסקליימר.
לא, לא, אין בעיה, פשוט אני מרגיש שכרגע האופן שבו השרים שלנו מתנהלים, זה מה מותר לי לקנות ומה אסור לי לקנות בדם של חיילים. שזה מה שזה. שזה כאילו, אורית סטרוק אין לה שום בעיה עכשיו לתת, להשיג כמה שיותר קרקע ולדבר על סיפוח ולחרמן את, כמה, את כל מי שאפשר על בוא נרחיק לכת עוד יותר, לבין האנשים שכאילו, את אומרת עצמך, הם לא משקיעים כאילו רבע שעה בלדאוג למישהו מהאנשים שכאילו גמורים פה. יש מחשבה על ההווה, שהיא כאילו מחשבה של, של היהודים הגלותיים, הפחדנים שעסוקים בלנגב דמעות ולחבוש פצעים, האפסים האלה שהם אנחנו.
שהם בראש עוד בפולין.
ובינינו כאילו לא בטוח שיש שום דבר שדם של חיילים שווה אותו, וכאילו, את יכולה להיות מאוד אידיאולוגית לגבי זה, אבל once את רואה מישהו אחד מקרוב שהוא מפורק, את תחשבי אחרת.
אני לא יודע, דם של אזרחים.
אני לא יודע.
דם
אני...
של חיילים שווה דם
לא,
של אזרחים.
לא, אבל אנחנו מדברים כרגע לישראל כמדינה. כן. וברמת הכאב שלנו,
כן.
אזרח שחוטף טיל זה ממש עצוב, חייל שמת בקרב זה אפילו יותר עצוב.
אני מה, לא, 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 לא מוכנה לעשות את זה. אני שונא את ההשוואות האלה.
אני לא חושב שזה דיון רלוונטי. אני אומר איך, כשאני מרגיש...
זה לא רק לא דיון, זה לא דיון אפשרי. זה השוואה לא סבירה. זה אפילו לא תיעדוף ערכים ברמה של מול מדינה.
על איך אני חווה מבזקים בחדשות בוויינט.
אוקיי, אני, זה דיסקליימר שהייתי צריכה אותו. כן.
זוהי לא דעתי.
אוקיי.
דעתי, אני לא משווה. אם מישהו, אם מישהו מת, אני עצוב וזהו. סבבה, זה כזה פשוט.
כן, תודה. סבל הוא אבסולוטי, כן?
אבל, כשמדברים עליו בתקשורת, ברור לי ברמת המבט של יונית או האינטונציה, מה אמור לגרום לי יותר להרגיש עצוב. זה עניין של מה פוגע בבטן הכי רכה של כולנו, ולא יעזור, זה הכי עצוב והכי חרה בעולם. כולנו מכירים מישהו שכבר לא איתנו בתשעה חודשים האחרונים, ובין אם זה הגיע מהעורף או, מה, או מהקרב, זה לא משנה, כי זה חרה. אבל ההרגשה היא, שמה שאת ואני יושבים פה ועושים את הבחינות השמאלנית היהודית הגלותית של זכרה, שאנשים אחרים שאומרים, בוא נה, יש פה מלא שטח שאפשר להשיג עכשיו!
ו... שזה יותר מעניין בעיניי, אתה מפספס שיש אנשים שכן חווים, יש הבדל, כאילו, כי, וואי, זה כל כך נורא, סלחו לי כולם, מה שאני אומרת כרגע הוא תיאורטי, בדיון תיאורטי, אוקיי? אני לא שמה את התגיות. אבל מוות של השביעי באוקטובר, ומוות במלחמה, זה לא, זה מוות אחר.
מדברים על זה אחרת.
זה לא רק מדברים, מוות אחד הוא מוות כגיבור, כשומר המדינה, כמגן העם, כבן של כולנו, ומוות אחד הוא מוות מהפקרה וכישלון של כולנו.
אני מבין לך רגש לפני דקה וחצי. הדיון הוא דיון על איזה שיח עושים, לא על דעות.
כן, זה דיון קשה, הכוס שלי רב הכס.
לא, כי אנשים בוגרים, זה לא דיון בהדיעת בכלל לנהל, אבל אני מרגישה שבגלל שהכל כל כך עצוב עכשיו, וזה המסגרת הנכונה לזה לדעתי, אין ברירה אלא לייצר היררכיה מדומיינת של כאב, כדי שנוכל לדבר כאילו למשהו אחד יותר חשיבות מלאחר. זה שקר של שיח, זה לא נכון. בסופו של דבר כאב הוא כאב הוא כאב, כמו שאמרת, והוא אבסולוטי, אבל שקורים כל כך הרבה אסונות, הנה, הדוגמה הכי מפגרת מהיום, חצי מהפיד שלי, על החזרת חטופים ועל העצרת מאתמול, החצי השני, אבל על ברנדה ווש בברלי הילס, ככה נראית כרגע המציאות, המציאות, כמו שאמרת, על שפל, על רנדום, אז כאילו, אנשים אבילים, על הדברים הקרובים והכואבים ביותר, ועל מה שרחוק, וכמובן שהדיון הזה יוצא דווקא בפרק על הדונם של סבתא, שהוא כאילו ממש מכריח אותך לנהל את הדיון הקטן או הדיון הגדול.
כן, אתה מעדיף את הדוקו הקודם שנראה פופולרי, האחת.
אני עד היום לא העסתי לראות את האחת.
ראיתי אותה וזה היה זוועה, לדעתי ראיתי, לא זוועה, הסדרה הייתה מעולה. זה היה איזה יומיים לפני שביעי באוקטובר.
אגב, גם לי יש הרבה מאוד אמוציות כלפי האחת, כמובן, כי בטקס פריסת הטלוויזיה האחרון הציבו אותנו את הבלתי חשובים אולי, ואלינו שאתה תפסיד בראש.
בעיה, בטח לא לכם צ'אנס.
לא, אמרו את זה לך כזה. למה בניתוח? כאילו, למה מראש לשים את הקבר שלנו?
לא בפנים.
צריך לומר, מחוץ לדיון הממש כואב ומדמם, הסרט כאמור נורא 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 מצחיק.
כן.
יש סצנה אחת שאני חושב שהיא באמת קשקוש מוחלט בשבילנו, כשהם מספרים שהם ערכו טריילר. ואז מראים את הטריילר. שבטריילר מדבר על הפרמיס של הסרט שאנחנו רואים, לא על הסרט שהם עומדים לעשות, והוא ממש ממש מצחיק יותר משהו חייב להצחיק. אם זה אכן הטריילר שערוץ 14 קיבלו לראות, אני אהיה מאוד מופתע. מה שכן, באמת כל הסיטואציה שבה הם הולכים לתקשורת הימנית אדירה, אחד החורים הגדולים בתסריט זה שהם אשכרה מדברים ומלא אנשים אומרים אנחנו נבוא והם לא באים, דווקא מההיכרות הקצרה שלי עם ההיסטור הזה של הארץ, כשאומרים שבאים לעזור, לרוב באים לעזור, אבל סצנה מדהימה.
סצנה מדהימה קרה לי. לא קרה לך אף פעם שתכננת מלא אנשים יבואו לעזור ואיכשהו כולם...
כן, אבל ברגע שמישהו מדבר איתם זה אנשים כזה ערכיים מכזה פנימיות ומכינות, לא, יודע מה אני חוזר בי, אני נזכר שאני בשנת שירות שלי, כל מה שהבטחנו לא קיימנו.
בבקשה.
אוקיי, זה מסביר את זה.
זה לתאם עכשיו בין 9 אנשים שיבואו לאותו מקום ואין
אם אתם בני 18 ואתם מאזינים לנו, אל תבטיחו להבטחות עד גיל 22, אין צורך, לא תעמדו בהם.
אוץ'.
אוקיי.
מצטערת. יש עניין עם הקומדיה. כי בסוף, כאילו, סרט כיבוש מצחיק. אני תוהה האם זה קרה, פשוט כי הבן אדם הוא סטנדאפיסט, וזה מה שהוא עושה, והוא לא בא לעשות עכשיו איזה סרט רציני עם שפה עיצובית מדקת ופילטר של טרו קריים על הכל. פילטר כזה כחול כהה כזה מדכא. או שזה הדרך שלו לעשות עלינו את המניפולציה הזולה והאפקטיבית מכולם. תצחקו, תצחקו, תקשיבו למסר שלי, הבני זונות.
אנחנו נצטט פה שוב את גוגול שאמר, אתם צוחקים, אתם צוחקים, אתם פותחים את הפה. אתם פותחים אותו, אתם בולעים כל מה שמגישים לכם. אז ברור שצחוק הוא הדרך הכי טובה. אני לא הייתי ממהר אבל לקשור את זה כמניפולציה, כי יש פה משהו אחר לדעתי. ומכירה את זה מקרוב. אנשים שהתקשורת שלהם היא הומור, זה לא רק כי הם מנסים להצחיק לפעמים. זה השפה שלהם, ככה הם מדברים. גם זה סרט לא מוריד עליך פאנצ'ים, יש בו הוויה מאוד מאוד מצחיקה. שורת החיים באיזשהו אור שבו, אם האדם שמולי יש לו קטע, אז כל שאר הדעות שלנו אולי פחות חשובות. שזה היררכיה מאוד שונה מההיררכיה שלה דיברנו לפני רגע. וזה סוד הקסם המרכזי שלו. אני לא חושב שזה עיר מישהי יקבלו משתמש באומור יחד עם אלעד אורנשטיין כדי לעבוד עלינו עד שנקבל קפה בסוף.
עד שנהיה כזה, אוי לא, לא הסדרנו את השטחים, לא החלטנו מה אנחנו רוצים לעשות עם זה.
אני חושב שזה פשוט השפה שלהם, וגם בגלל שזה השפה שלהם בצורה אותנטית, הסרט כל כך עובד. הקאטים בסרט הזה הם באמת מהמצחקים שראיתי בקולנוע הישראלי, וזה דוקו.
וזה נערך בפרמייר. בפרמייר!
עוד מי שיזין על הפרק שחומרי גלם אני רואה.
בוודאי! אני לא התגברתי על זה, זה כזאת בחירה עשויה.
גם האחים קוראים וגם פינצ'ר ערכו כמה פעמים על פרמייר או על פיינל קאט.
סבבה, אין להם 100 שעות תוכן של חומר גולמי.
לא, יש להם. הם דייבי פינצ'ר והאחים קוראים, בוודאי שיש להם.
כמה פאקינג שעות אם אתה חושב, כמה פרמייר נחשב
להרבה יותר אינטואיטיבי וקל לעריכה מה
שרבית. אני גם משתמשת בפרמייר, אין לי שום יכולת להשתמש בתוכנה השנייה, אבל עדיין.
תדעת שאבי החורג היה 12 שנה עורך בחדשות ערוץ 2, ואז הגיע היום העצוב ביותר, היום שבו הביאו את העביד. הוא ניסה חודשיים ואמר, fuck this shit.
אני חושבת שמה שמחרפן אותי בעביד זה העובדה שאתה כאילו רואה הכל בלי האיכות, בלי הפיקסלים, כי יש מלא חומר, אז הוא צריך כאילו מאוד לקבץ את זה, זה טיעון טכני לחלוטין, לא מעניין אף אחד.
המאזינים בורחים בזה
אחר זה. אנחנו ממש, אנחנו בסדר בזמנים, קול.
יופי, בסוף.
אנחנו ממש לקראת הסוף. תקשיב, זה היה פוליטי כבד, מה נעשה?
אני חושב שזה היה דווקא שיחה מאוד בריאה אם הקשבת לה עד הסוף.
כאילו.
מי שתתבן לי משהו וחתך באמצע, אז הוא כזה, אבל לא אמרנו שום דבר חתני.
למה השמאלנים האלה, תפוסתנים, הם רוצים להפסיד במלחמה, הם שונאים את החיילים.
אני באמת אומר שהקפה הגדולה של הסרט כביכול, באמת כביכול, מנחית עלינו, הטיעון המרכזי של יוני חבר שלי, שהוא קלט על הסרט זה, כמה מקורים, מתנחלים הם גם בני אדם, למה זה בכלל שאלה? אמרתי לו,
אתה רציני?
אז אני אמרתי לו, נשמה שלי.
אתה יודע באיזה פילוג אנחנו חיים?
עבור כל הזרם האחר, הרבה מהאנשים האלה, זה רמת אמפתיה שעד הסרט הזה, הם לא מכירים כלפי המתנחלים.
חד משמעית.
ולכן אני חושב שהוא גם נותן שירות הרבה יותר מעניין, מהשירות הכביכול שמאלני שמדברים עליו. כי שוב, הוא לא מציג את האנשים בצורה שמרגישה, לפחות לנו האנשים האלה. היא לא מרגישה לנו מאוד מחברת, מאוד חביבה, מאוד... האופן שבו תופסים את העולם הוא הרבה מעבר למי יושב איפה, ובאופן כללי, זה פשוט יצירה שעשויה ממש 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 טוב. אני יושב, דידי שטיבי לומר לה מילה על מה הסרט, לחץ לי פליי בגישת אם היא לא תרצה, אחרי 3 דקות תגיד לי מה אנחנו רואים. היא לא שאלה מה אנחנו רואים עד שזה יסתיים, ואז אמרה, פאקינג שיט, זה היה מדהים, בלי לזכור שבעולם לא שאלו לדעתה אם היא רוצה לראות את זה.
זה באמת היה מדהים. איי, טוב, נדבר קצת על ה-take סיום.
כן, חייבים.
כן, אז יש לנו אווירה מאוד לעדידה, איזה כיף, קומדיה, אני לא סרט כיבוש, אל תסתכלו עליי ככה. ואז מסיימים בעצם עם ספוילר כמובן, סצנה שבה אנחנו רואים תמונות מאוד מאוד קשות, אלימות.
רגע, נעשה שנייה זום אאוט.
זום אאוט.
כאילו בכל הפלוטליין היחידי שמחזיק עד סוף הסרט, אני אומר כביכול, כי שוב, מתוסרט.
בקושי מתוסרט.
לא, שאבא שלי ירמי כבר ממש דלוק על המקום ורוצה להקים בו מאחז.
שזה לא ברור אם זה אמיתי, חלק אמיתי או מוקומנטרי.
שוב, אני מנחה שהכל זה החלק המתוסרט לדעתי. כן. אבל זה פשוט מכין את הקרקע לסוף פשוט לדעתי.
כן.
אבל מגיע לסיום הסיום שבא כביכול, דדי מתאר לירמי מה יהיה המקום הזה אחרי שהם יסיימו את כל ההכנות. הוא אומר לו, אתה תלך ותגיד את הילד שלך עם אסיה, ואז תחזרו שהכל יהיה פה מוכן. ולאט לאט נמצא באנימציה מין סיקוונס של בו המאחז שבאמת נראה, לא כמו מאחז, אלא כמו מקום באמת די מקסים, פלוס כמה נשקים על הידיים, אבל מקסים.
היית ביהודה ושומרון, זה מקום מקסים.
אני הייתי, ואכן. אבל כשמצלמה התחילה לצאת החוצה, אתה רואה בעצם את כל מה שמגן על המקום הזה, אתה רואה את הכוחות הצבאיים, ואז אתה רואה ספציפית כוחות מסוימים שמתנחלים, ובעיקר אתה רואה את המלחמה שעתידה לבוא על כולנו בגלל הדבר הזה.
את ה... בסופו של דבר החיכוך האלים שמתרחש שם בין קבוצות אוכלוסייה.
בלוויית השיר יש לי הרגישה שמשהו רע מאוד עומד לקרות, שלהקת המפסעות חשוב ומוסיף הרבה.
כן, כי יש, אני חושבת שהוא גם ממש מציין את זה, שכשאתה מגיע ליהודה ושומרון יש משהו, אתה לא רואה את הערבים כל כך בקלות. הכבישים נפרדים, הגבעות קצת נפרדות, זה לא, אתה צריך לחפש אותם באיזשהו מובן. אחרת, איך ירמי שיקבלום אמר בחומרי גלם? תוסקנה. תיאור מדויק, תוסקנה. ואז, באמצעים אומנותיים זולים של קולאז' מגדיל לנו, את, עושה לנו זום אאוט, זום אאוט, זום אאוט, זום אאוט, ואז הוא כזה, רגע, מאחורי הגבעה, יש את כל הדברים שאת לא רואה. וזה לא סתם שאת לא רואה אותם, את גם לא רוצה לראות אותם, וגם הם בנויים בצורה כזאת שלא תראה אותם.
זה משהו, תראי, את הסוף שאמור להביא כפה כמהלך כללי נגיד, קל להשוות למקרים אחרים ולהגיד, ראיתי כבר משהו שמזכיר את זה. הדוגמה נגיד הכי לא הוגנת, אבל שמעתי בכמה דיונים הייתה ולסים בשיר. שמין כזה, לא, 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 אנימציה, אנימציה, בום, 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 כואב. אבל פה זה מרגיש, אבל פה שאני אומר, פה זה מרגיש שהמטרה היא מאוד, מאוד, מאוד שונה, גם כי אנחנו לא...
לא, ולסים בשיר זה יורים בוכים, אני מאוד מתקשה לשים את זה בשאנר הזה.
לא, אבל תראי, המטרה של להגיד לך, צחקת, 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 איה, היא כן מאוד בדקות האחרונות של זה.
אתה מתחיל מכלבים אכזריים ומפחידים משיחה של מישהו עם חבר שלו מהצבא לפוסט-טאומה שלו, מה מצחיק בזה?
אבל בכל מקרה, המטרה בשני הסיקוונסים הסוגרים היא שהצופה שמרגיש שהוא כבר כן תפס את עצמו בתוך איזושהי סיטואציה, יקבל איזושהי מכה שתנער אותו.
אוקיי, כן.
ותאפשר לו להסתכל למעשה מחוץ לגבולות המסך. אל מה שהסרט באמת אומר לו שזה אנחנו, החיים שלנו, אנשים סביבנו.
הוא עושה הרחקה לאורך כל הסרט, ואז בסוף הסרט הוא שובר אותה רגע, בעצם זה לא חרוק, זה קרוב אליך.
עכשיו, התגובה הראשונית שלי הייתה, מגניב, כאילו זה היה, לא, לא היה משהו בעבר לזה.
כי זה היה פשוט אומנותית מאוד מגניב.
אהבתי על זה וזהו. אבל אחרי זה כאילו, זה נראה לי פייר, שבן אדם רוצה אחרי שהוא כאילו בכל שעה ועשר דקות מחזיק בבטן משהו מרגיש לכל הדבר הזה, בשנייה האחרונה שנקרא נפלט לו כדור. אבל זה סיום שלנו, הוא ביטה לביצים. וגם אם אתה נגיד מהצד הזה שמבקר את זה, שמתעצבן על זה, שזה מרגיש לו מגמתי או לא הולם, זה פותח שיחה נורא מעניינת שלא הייתה קיימת במעגלים שלי בשבועות האחרונים עד שהסרט הזה הגיע.
שיחה יותר מורכבת, שלמרכב את האירוע זה תמיד טוב.
אבל אגב, בהקשר של השמאלני היהודי השמה המתגונן...
יהודי גלותי, יהודי גלותי.
אני אגיד, האם אחרי הסרט הזה אתה יכול לומר את הביטוי מתנחלים באותו אופן שהיית אומר אותו לפני? כי ראית שזה... א', מסובך פי 4,000 יותר משאתה חושב, ב', לקרוא להם המתנחלים זה גם שומר את השיח המבדל שאומר, האנשים האלה שהפוכים ממני והם גוש
והם
אחד.
והם לא חלק מהקבוצה שלי.
והם לא אינדיבידואלים עם אופי ועם אפיונים שקוראים לך להתחבר, להתעניין בבן אדם, להרגיש דומה לו וקרוב אליו.
כן.
זה לא מוצחן בעיני, אני אצטרך עכשיו אחי ילדה בן 14, אבל זה לא מוצחן בעיני מי שאוהב אותנו מפולגים, שנמנע מההגדרות המכלילות האלה. אבל בפועל, אני בטוח שיש גם אנשים מהצד האחר שמאזינים לזה. ומאזינים לזה לא רק כי הם שונאים את השמאלנים שדורים בפתח תקווה על דברים, אלא גם כי מעניין אותם לייצר דיאלוג. ואנחנו גם רוצים בו. תודה רבה.
אני די בטוחה שהם ברחו בחלק שאמרתי, שהתחלתי את הדיון על כהניסטים. אבל אתה יודע, אם שרדתם עד פה, יפה לכם, איזה פתוחים אתם בראש. היי יואל, באת להגיד משהו? רוצה להגיד משהו?
רוצה להיפרד ממשהו?
לא, לא, אתה לא רוצה להגיד משהו על הזרם שממנו אתה מגיע? לא, אוקיי.
וואי, הוא ברח יותר מהר ממני כשסיגה מזכירה הרעיון. אוקיי, כן, יאללה.
תפסיק עם זה! תפסיק עם זה, עם הרמיזות האלה. זה הורג אותי, זה שובר אותי.
תראי, היא אומרת לי את המילה הזו כדי להבהיל אותי, סורי יש עוד זמן, הכל טוב.
אתם צריכים לקנות בדיקות הרעיון מזויפות, להבהיל אחד השני, שמתי אחד בשירותים.
אם היא רוצה באמת לקנות אותי, שתגיד לי שהיא רוצה בחודש הרביעי לדעת מה מן הילוד, ושהיא מבטיחה שתהיה כזה את ההוגה שבה מגלים. ככה, ככה קונים אותי בדברים, בהוגות. תגיד לי שתהיה הוגה, אני בא.
וואי, זה שובר אותי. טוב, בוא ניפרד ממשהו. אחרי שנפרדנו מכל המאזינים הימנים, היה נחמד שבאתם, תודה, סליחה. מה ניפרד?
אפשר? אוקיי. להיפרד, ביי להגזים, להיפרד מהכללות שחברה מחלישות אותנו.
ולא מאפשרים לנו לנהל דיון אמיתי על המצב.
כן, להיפרד מהמתנה מייסרת לבואו להוליטי שחוזרת עכשיו.
לא, אנחנו צריכים להיפרד במשהו רלוונטי.
אוקיי.
זה חייב להיות משהו רלוונטי.
בסדר, אז להיפרד מה...
וואי, זה קשה בהקשר של הסרט הזה, באמת אין הרבה...
להיפרד מהטענה שאין דוקוים ישראלים עכשוויים שהם כיפים.
כן.
כי עכשיו כבר יש אחד.
חבר'ה, חומרים לכם, ממה אני רוצה להיפרד? אני רוצה להיפרד מהצינון של בלקין.
שהוא יחלים.
כן, אני... תקשיב, זה הקשוח. הבן אדם שם עם 40 מעלות חום בונה בקטה.
כן, החבר שראיתי את זדן ממש אמר לי, אחי, ששחררו אותם, נורמלי. להיפרד מהאמונה ששרים יביאו לך כסף אם אתה עושה משהו טוב.
אני חושבת שהוא אם הוא יבקש שם קבל, אני חייבת לציין.
ולהיפרד מהמחשבה שהשטח שלך בשטחים יחזר לך באיזשהו שלב, כי הוא לא...
במיוחד אם אתה ערבי. אוקיי, טוב, אז אני הייתי מגי.
אני הייתי זיו.
תודה שבאתם, נתראה.
ביי.